שלום לכולם וברוכים באים לסרקסטים, פודקאסט שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צפי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו עובדים עליו. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שלנו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט חולית חלק 2. הביקורת החולק לשניים, שבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנרוס לו. בחלק השני נספיילר לנתנו, אבל ניתן אותה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C בעברית, sarcastim, אלף אחרי הקוף כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, לשיר שם הערות, מחמאות, ויש לנו גם עמוד אינסטגרם שקוראים לו
סרקסטים.פודקאסט.
צריך לכתוב לי. שלום אורן, מה שלומך?
בסדר, בסדר. מה נשמע?
עייפות.
כן. כל אחד מאיתנו עייף בצורה אחרת.
כן, נכון.
אני עייף כי ביום שישי עשיתי חלק עשינו איסרמן צ'אלנג' באילת. זה מרוץ חצי איש ברזל. ועשינו אותו בשלשות, אחד רץ, אחד צוחה, אחד רוכב, ואני עשיתי רכיבה של איזה 90 קילומטר, ואחרי זה עוד רצתי איזה 13 קילומטר, בקיצור, אני בקושי הולך, אבל לדבר אני יכול.
מגניב, אני גם הייתי במדבר, קצת יותר רחוק ממך, ואני מה...
בארקיס.
כן, אבן אדומה אבל, ונראה לי ב-45 שעות האחרונות ישנתי איזה 6 שעות בקושי במטוס הזה. בסדר. מה לא עושים? תראה איזה הקרבה הפודקאסט הזה.
כן.
טוב, בואו נתחיל בחדשות.
יאללה, ישר אתה יורד לעזה.
כן, כן, כן.
ישר לעם.
בפעם הקודמת, לפני שנה, היה לי שיר.
מה זאת אומרת לך שיר?
יום הולדת לפודקאסט.
ועכשיו אנחנו ביום הולדת?
שנתיים.
וואו.
כן, אבל הייתי במטוס, לא הכנתי שיר יום הולדת, אז...
נוסיף בעריכה.
היום יום הולדת, אני אנסה, כן, שנתיים לפודקאסט.
מזל טוב לנו.
נכון, עוד משהו שיש לי להגיד, שאם היינו בשידור חי, הייתי אומר למאזינים בעוד חצי שעה לפתוח נטפליקס, המשחק של נדל נגד אלקרז. נטפליקס חי, משחק טניס. זה אירוע, טלוויזיוני.
אם תערוך ממש מלא, מהר.
מהר, אני אוכל להגיד להם. יכול להיות שפה במסך עוד חצי שעה אני אבקש לך לפתוח את הנטפליקס.
אין בעיה, אני אזבדב עם ה-NBA ברקע.
זהו, תראה איזה יופי, חדשות, 30 שניות, גמרתי את שניהם. שוט.
יפה. טוב, אין לי המון דברים גם.
יופי.
כאילו, יש הרבה דברים שקרו, לא כולם מעניינים, אני אדבר על שלושה שרציתי לדבר עליהם. אחד, זה שתי חדשות, וזה נקודה קטנה לדיון. החדשה הראשונה הייתה שעושים ריבוט ל-The Naked Gun, אני דחפה מצחוק. שזה אחד מסרטי הפרודיה האהובים עליי, שפרודיה בכלל זה אחד הז'אנרים האהובים עליי. אתה זוכר את התקופה של סודי ביותר, איירפליין.
כן.
אז אני דחפה מצחוק.
איך קוראים לו? לסלי נילסן?
לסלי נילסן, כן. שהיה הרי, הם עשו את זה שלושה, אז אני דחפה מצחוק. זה אותם יוצרים, האחים צוקר, ג'רי וג'ים אברמס, והיה דוד הבמאי שלהם. ג'רי ודייוויד צוקר וג'ים אברמס, והם היו עושים תמיד את כל הפרודיות הכי מצחיקות.
כן.
שמעתי עליהם, וגם במצחוק היה בעצם, הם עשו שחזור לסדרת טלוויזיה, שגם הייתה שלהם, של The Naked Gun, הם עשו על את הסרט. אז עושים עכשיו ריבוט לזה, שלזלי נילסן מחליף ליאם ניסן. שזה קצת מצחיק, אבל זה כבר שעצמו מצחיק.
אנגרם.
כן, כן. כבר שעצמו זה די מצחיק. ועקיבא שיפר הולך להיות הבמאי, זה שעשה את איזה סרט לא מזמן, גם בסוג של קומדיה על פופסטאר, קראו לזה, שראיתי את זה, זה היה נחמד, אז הוא הולך להיות הבמאי. בקיצור, ליאם ניסן בתפקיד לזלי נילסן, אז זה היה חדשה ראשונה. חדשה שנייה, דיברתי לפני, נוכל פרק שעבר, דיברתי על הסדרה של לארי דיוויד, תרגיע. אז אחד הכוכבים של תרגיע, כבר הרבה עונות, זה חבר טוב של לארי דיוויד, שקוראים לו ריצ'רד לואיס.
אוקיי.
הוא דמות ראשית שגם הסדרה, משחק בכל העונות וכולי, אז ריצ'רד לואיס נפטר השבוע.
כן. תוך כדי הצילומים?
לא, הצילומים כבר נגמרו, והסדרה יצא כבר, אבל תוך כדי השידור של העונה. כן, אז לזלי נילסן, הוא היה בן 76, לזלי נילסן מרחה. הוא היה בן 76, ולארי דיוויד הספיד אותו וכולי, אז כן, עוד מישהו שרק לאחרונה דיברנו על הסדרה, זה היה רלוונטי. ודבר אחרון שרציתי להגיד, זה לא בדיוק חדשת קולנוע, אבל אני יכול לדבר על זה פה, ניסיתי לחשוב השבוע, אנחנו היום מסקרים את חולית הרי.
חלק שתיים.
ועבר לי בראש, אפשר היה לדבר על זה במסקרת סרט, אבל אני מדבר על זה עכשיו, עבר לי בראש שדני וילנב, הוא אחד מאולי שלושה או ארבעה במאים, שלא משנה מה הם יעשו, אני אלך לראות. אתה יודע, יחד עם אולי נולן מן הסתם, שפילברג אצלי, ואולי טרנטינו, הייתי שם אותו אצלי בקטגוריה לעשות, זה אולי, אתה יודע, במאים שלו, לא משנה מה הם הולכים, מה הם יעשו, אני אלך לראות, אתה יודע, ווילנב הוא בקטגוריה הזאת, אתה יודע, אחרי סיקריו, המפגש, בלייד ראנר, אסירים, כאילו, באמת, הוא בסטרייק מדהים של סרטים, ואז חשבתי, סתם עניין אותי, אתה יודע, לדעת מה הציון הממוצע,
של הסרטים.
ב-IMDB של הסרטים של הבמאים. ואז חיפשתי, ותוך שנייה סבר שיש כבר מלא אתרים על זה, ואנשים שעשו וכו'. אז זה סתם, זה עניין. אז יש אתר שדירג את הבמאים בסורטינג, לפי הממוצע של הסרטים, של הממוצע בציון IMDB של הסרטים שלהם.
ואיפה עומד וילנב?
אז רגע, בוא נראה, מי מקום ראשון? רגע, שנייה, אני אגיד לך מה הקטגוריים. לפחות הם עשו לפחות 8 סרטים הבמאים האלה.
אוקיי.
אוקיי.
יש לוילנב 8?
כן.
אוקיי.
ומעל 16,000 הצבעות לכל סרט.
אוקיי.
אוקיי. והקריטריון הוא, אם הציון של הסרטים הוא מעל 7, זה חיובי, אם זה בין 6 ל-7 זה מיקס, ואם זה מתחת ל-6 ומטה זה כאילו בד. ואז השאלה זה איזה אחוז מהסרטים שלהם קיבלו ציונים, אתה יודע, זה הקריטריון, זה לא, זה, ויש גם ציון ה-MDB. אז מקום ראשון,
נולן, חביב הקהל.
חביב הקהל, 8.2 הציון הממוצע של הסרטים שלו, ו-100% מהם הם בירוק, בקטגוריה שדיברנו. מקום שני הפתיע אותי קצת, מיאזקי.
מעניין.
כן, 7.97 בממוצע.
עכשיו כשאני חושב על זה, זה לא מפתיע, אבל לפני זה לא היה עולה.
נכון, אני גם לא הייתי חושב עליו. שלישי אחד הבאים שאמרתי, טרנטינו.
אוקיי, גם לא מפתיע.
גם לא מפתיע, 7.94. ואז מתחיל, יש את סטנלי קובריק, פיטר ג'קסון, דייוויד פינצ'ר, מיודענו, סם מנדז, אקירה קורוסאווה, ומקום 9, דניס וילנב.
וואלה.
כן.
מעניין.
לפני שפילברג.
כן.
עכשיו, זה לא לגמרי פייר, כי שפילברג עשה כל כך הרבה סרטים, אז כן. זה בסדר, שמתוך, לא יודע, 50-60 סרטים שהוא עשה, חלק מהם הם לא בציונים הכי גבוהים, בטח בשנים האחרונות וכו'. אתה יודע, זה לא לגמרי השוואה פיירית, אם תהיה לוקח את הבס שלו,
כן.
זה אולי אחרת, אבל... כן, אבל זה רשימה מעניינת, אבל התברר שבאותם, שפילברג דרך אגב מקום 18 ברשימה הזאת, ומסתבר שבאותה רוח, עשו גם כל מיני השוואות נוספות, למשל שחקנים שיש להם, שבסרטים שלהם הציון IMDb הכי גבוה וכולי, אז נגיד, מקום ראשון בשחקנים זה לונרדו דיקפריו, שרוב הסרטים שלו בציונים חיוביים, 70% מהם בציונים מאוד חיוביים, אנדרו גרפילד מקום שני, שזה מפתיע.
אנדרו גרפילד.
כן. פיליפ סטיבור הופמן, מקום שלישי, מגיע לו, הוא כבר לא, הוא כבר מקום שכנראה לא ישתנה. לא, המקום אולי כן, אבל אחוז סרטים לא ישתנה. אדוארד נורטון, בנדיט קמברברג', אמט דיימון, ריין גוסלינג, דניאל די לואיס, חואקין פיניקס, קריסטיאן בייל, זה 10 הראשונים, אחרי זה ברד פיט וכולי, אבל מעניין, יש גם את השחקנים מהסוף, יש, זה דווקא נחמד, זה, זה, אפשר לצלול לתוך זה ולקבל הרבה מאוד סטטיסטיקות והרבה מאוד, על הרבה מאוד קטגוריות כאלה, אז דווקא מצאתי את זה משהו, משהו נחמד
כן.
להעביר את אותו זמן. זהו, זה סתם היה נקודה, נקודה מעניינת, רציתי לציין אותה.
זה שורה שהתכוונתי לדבר עליה בתוך הסרט.
חשבתי את זה בהתחלה.
אבל טוב שהעלית את זה, כי באמת אצלי זה נולן ווילנב, באמת מאז המפגש, כי אני חושב שהמפגש זה אחד מסרטי המדע בדיוני הכי חכמים שנתקלתי בהם אי פעם, ואני מסתכל על הסטרייק האחרונים, אז טנט, שזה סרט של נולן, הוא באמת היה מדהים. סליחה, לא טנט, אופנהיימר. שאופנהיימר כבר אמרתי, אני לא אראה אותו פעם שנייה. טנט שהיה מדהים, אמרתי, הוא לא סרט הוגן.
כן.
שראיתי אותו יותר מפעם אחת, אבל אני חושב שיש בו איזה כישלון מסוים, לא משנה, אני לא אכנס לזה, ואחד לפניו, אינטרסטלר, זאת אומרת, אני חושב שהאחרון של נולן היה אינספשן, שזה באמת סרט
ש... אחרון שהיה מדהים מהבחינה
הזאת. אחרון שאני יכול לראות שוב ושוב ושוב ושוב, כמו המפגש. אצל וילנב, אז יש את המפגש, סיקריו, שאני... ובלייד ראנר, ראיתי פעמיים, ואני לא אחזור לראות... בסדר, תכף נראה מה עם, כן. מה עם חולית, אבל, כן. אבל הם באמת און פאר, כלומר...
מסכים, כן. השני במאים כנראה הכי טובים היום שיש בה... כן. שיוצרים סרטים.
טוב, מעניין.
כן, טוב, זהו, זה החדשות שהיה לי.
אז בוא נעבור בזריזות, מה ראית בשבועיים האחרונים?
טוב, לא ראיתי המון. כן, רציתי לדבר על מאה דברים. א', ראיתי את חולית הראשון, כי עשיתי להקדים ונדבר על זה אחרי זה, אבל אין לי רוצה לדבר עליו עכשיו, אבל ראיתי אותו כהשלמה לחולית 2, ואני חושב שזה טוב לראות זו לפני חולית 2, ונדבר על זה בסרט. זה מבחינת סרט שראיתי, אבל לא אדבר עליו. ראיתי כמה סדרות, התחילה סדרה חדשה בקשת, שנקראת חולי אהבה, שמעת עליה?
לא.
אז סדרה חדשה, בכיכובם של הילד זורר ועמוס תמם. הילד זורר משחקת מנתחת אונקולוגית בשם דוקטור עמליה לוי, אתה צוחק?
כן, אני יכול לדמיין
את
הטייפקאסט.
כן, טיפוס כזה קר שלא מביא הרבה רגשות וכולי, ועמוס תמם משחק פוליטיקאי בשם מיכה חדד, פוליטיקאי שאפתן כזה, ולשניהם יש משפחות, שניהם קריירות מצליחות, שניהם מתבשרים ביום שהם נפגשים שהם חלו בסרטן השד. מסתבר שגם לגברים יש סרטן השד. והסדרה עוקבת בעצם על המערכת יחסים בין הרופא למטופל, שניהם שפטנים, שניהם משפחות, אבל כמו שאולי הכותרת חולי אהבה מרמז, כנראה יהיה ביניהם איזה משהו שיעדק את הקשר. בינתיים שודרו רק שני פרקים, אני חייב להגיד שהיא לא מדהימה בינתיים, כאילו היא בסדר ואני אמשיך לצפות עוד, אבל היא לא תופסת מאוד חזק כמו אולי סדרות ישראליות אחרות. אני חושב שהכי הייתי משווה אותה אולי לגוף שלישי, שדיברנו על השנה שעברה, שהייתה גם, תכף אני אזכיר לך, דיברה על פונדקאות, שגם הייתה בעצם, ניסתה לדבר בנושא חשוב, פונדקאות, וגם פה נוסעים להעלות המודעות לסרטן השד, סרטן בכלל וכולי, וגם אצל גברים וכולי. גם אז בגוף שלישי קאס של סלבריטאים, זה הייתה גם זאת עם המפקדת, שסרגת את חגו, וגם רותם סלע, וכולי, זה היה גם סלבריטאים וכולי, וזה היה גם נושא חשוב, וזה גם הייתה סדרה שהייתה מדוברת, אבל גם לדעתי לא התעלתה לרמות של הסדרות הישראליות הכי טובות, זה לא בטיפול נגיד, מבחינת הדרמה וזה. אז זהו, אז אני אמשיך לעקוב אחריה, אבל זה סדרה לפחות מסקרנת שעלתה. אז דבר אחד, דבר שני, שאני רוצה לדבר על עוד שני דברים. אחד, נדבר על סדרה חדשה, ונדבר על שתי סדרות שנגמרו. אז אחת זה מאסטר שף, עלתה עונה 11 נדמה לי של מאסטר שף, זה מדהים, שזה כבר אחרי הצורנות רעת, בתחום הריאליטי וכולי. חשבתי על זה, אולי זה טריוויאלי מה שאני אומר, אבל... בכלל בעולם הריאליטי, הרי העונות הראשונות של סדרות ריאליטי שהיו מאוד מוצלחות, היו מאוד מאוד מדוברות. אתה יודע, מרוץ המיליון, כוכב נולד, הישרדות, הראשונים דן מנו, וזה שכולם מכירים את השם הזה בכל בית בארץ, אני חושב, אולי חוץ ממך שאתה מסתכל עליה כרגע במבט.
לא, אני חושב שאת העונה הראשונה של הישרדות ראיתי, ובסיומה החלטנו להוציא את הטלוויזיה מהבית. אני חושב שזה הדבר האחרון שראינו בבית.
למרמור.
העונה הראשונה של הישרדות, אני חושב, גרמה לנו סופית להגיד, זהו.
להוציא את הפטיש. כן, אז אני אומר, העונות הראשונות, העונה הראשונה של ריאליטי, שהיו מאוד מדוברות, הם כאילו היו, אתה יודע, הם הותירו חותם על הציבור בארץ, ומדברים עליהם עד היום וכו', ויצרו באמת כל המשכים וכל העונות. ואתה יודע, מי הזוכה של כוכב נולד בעונה 5 או 6 או 7, אני כנראה שאתה לא יודע, וכנל בהישרדות, וכנל במאסטר שבע, אתה יודע, זה מוזר איך, ואתה יודע, ועדיין מצליחים לייצר עונות ולייצר עניין, ולייצר רייטינג, אבל הוא פוחד, והעניין הולך ופוחד, ועכשיו מנסים להשאיר את, אתה יודע, את העניין של הצופים, וזה מאוד קשה. אז מנסים כל מיני גימיקים וטריקים, הם מחליפים את השופטים, ומביאים כל מיני תחרויות חדשות שלא היו, ומשנים טיפת הפורמט, ומנסים לייצר איזה להביא אלמנטים מסדרות אחרות לתוך זה, ונגיד עכשיו, בגלל שהמרוץ למיליון עבר מקשת לרשת או הפוך, אז ניסו עכשיו, הם נשאר להם חלל, אז הם מנסים למלא אותו, אז הם ייצרו איזה ריאליטי חדש, פקין אקספרס, שהם מאוד לא מצליח בינתיים, ויש לה המון ביקורת, שהם מנסה לנחקות את המרוץ למיליון. אז גם אסטר שעלתה עונה חדשה אתמול, היום יש פרק שני כבר, והם מנסים לייצר את העניין, ולמרות שזו סדרה שעדיין טוב, יש לה רייטינג גבוה, אני עדיין נהנה בתור חובב גם בישול וגם טלוויזיה, סלש ריאליטי לצפות בה. אבל אתה יודע, זה עכשיו הביאו איזה גימיק חדש של אודישן פורמט טיפה שונה, שהמתמודדים במקום שהם עולים לאודישן רגיל, שמבשלים מנה ועוברים לא עוברים, מייצרים דו-קרב. כל אודישן הוא דו-קרב, בין שניים שמבשלים עם אותו חומר גלה, ורק אחד מהם עולה תמיד. אז מנסים לייצר, אתה יודע, זה משהו שייתן איזה, איזשהו פלפל. אני נהנה, אבל אתה מרגיש את העייפות החומר כבר, בריאליטי מסוג הזה.
אבל זה נראה לי קצת, אתה יודע, אני משווה את זה אליי, אז אוקיי, אני לא רואה מאסטר שף, אבל אני כן רואה פארגו, והעונה השלישית והרביעית לא היו עונות טובות, אבל כשיוצא את העונה החמישית, כן ראיתי. מה שאני מנסה להגיד, שזה קצת כוחו של הרגל. ואם ביום שני, לצורך העניין, אתה, אחרי שאתה משקיף את הילדים בתשע ורבע, אתה מתיישמו לטלוויזיה, ועכשיו אתה לוחץ אחד, שתיים בשלט, ומה שיש זה מאסטר שף, אז אתה תראה מאסטר שף, לא יודע. זה כזה גם, אתה יודע, כוחו של הרגל, כמו שאני רואה פארגו, לא יודע איזה עונה, ו...
כן, אבל אתה מזבזפ למה שאתה רוצה, אם זה כוחו של הרגל, אתה תזבזפ למה שאתה, נכון, שאתה רגילו על ללחוץ
את המשל
בשלט, אבל אם יש אנשים אחרים
וגם ש... אתה, וגם אתה מכיר את חיים כהן, כאילו, כן. הוא חבר שלך, הוא קצת בן בית אחרי 12 שנה, אז לא יודע, זה נראה לי קצת כוחו של הרגל, ואולי לא משנה כל כך הגימיק.
אבל עובדה שהרייטינג... לא נשאר אותו דבר כל השנים. כן. והעובדה, אתה יודע, ופארגו פתאום עונה חמישה, הייתה מדהימה. אני לא זוכר ריאליטי שאני אומר, וואי, העונה 13, כן. יש לי שרדות, חבל הזמן. נכון. זה לא, זה פחות קורה.
כן, טוב.
שוב, אני יכול שזה כוח של הרגל ואני עדיין נהנה, אני רק אומר, אני מרגיש שיש פה איזה, אתה יודע, הדבר הכי שאני יכול להגיד לזכותה, שהיא מסמנת קצת את החזרה לשגרה של אחרי המלחמה, כאילו, כי פתאום חוזרים לריאליטי, וחוזרים כן. לסדרות של, אתה, שניתחו הרבה, שצולמו מזמן, ניתחו הרבה זמן,
כן.
מתחילים לחזור לזה. זה, כן. זה כן.
אוקיי.
זהו, רציתי לדבר על שתי עונות שדיברתי, שתי סדרות שדיברתי עליהן, והסתיימו, וקורה הרבה פה בפודקאסט שאני מדבר בהתחלה, כמו עכשיו דיברתי על חולי אהבה, היא רק התחילה, אני עוד לא יודע להגיד אליה יותר מדי, אבל שזה מסקרנת, ואולי כדאי, אתה יודע, המלצת, בואו תבדקו.
כן.
הסדרות שנגמרו, אתה יכול להגיד אליהם אולי משהו טיפה יותר, זה, אז יוצא לפעמים שאני מדבר פעם שנייה על סדרה, אז שתי סדרות שאני רוצה שהסתיימו וטיפה לגעת בהם, אחד זה בלש אמיתי, שדיברנו עליה, אני לא אעשה ספוילרים. כן, תרו דיטקטיב, עונה 4, שאמרתי שההתחלה הייתה לדעתי מדהימה וסוחבת. היא נשארה סדרה טובה. אני חושב שהיא לא מתרוממת לרמה של העונה הראשונה, שהייתה באמת מאסטרפיס. אני עדיין מאוד נהניתי ממנה, מאוד. אני חושב שהייתה יותר טובה מהעונות, לא, אמרתי לך, שנייה לא החלקתי מעמד. אז כן עונה טובה, כן מעניינת. אמרתי, משחק, פסקול, עלילה, כן? אבל אני חושב שהיא לא מגיעה לגבעים של ההתחלה, עדיין, עונה מומלצת, ואמרות שראית אנשים שלא כולם עפו עליה, אני מאוד נהניתי. ג'ודי פוסטר, באמת הופעה מדהימה. כן, אז אולי העלילה קצת לא מספיק סוחפת מבחינת ה... זהו, אבל נגמרה העונה, יש את כל הפרקים, מי שרוצה בינג' יכול לראות את כל הפרקים של טרו דיטקטיב, זה מסודר בכל הסלקום, זה של HBO, זה במקס כמובן, אבל גם בסלקום ויאז וכו'. עונה שנייה, סדרה שנייה שדיברתי עליה ונגמרה, זה מנייק. ועליה כן אני רוצה להרחיב טיפ-טיפה. היא סיימה פרק מנייק, כנראה היא סיימה את ה... לא רק את העונה, אלא גם את הסדרה.
באמת?
כן.
לא תהיה עונה רביעית?
לא תהיה עונה רביעית.
אוקיי.
הולך להיות ספינוף. אחת הדמויות של בעצם, זה מי ששחקה לירז חממי, שהייתה בעצם כאילו השותפה שלו, בסדרה, השוטרת השנייה שהייתה שותפה שלו, הולכים לעשות סדרה עליה. אני לא יודע אם תהיה פריקוול או המשך, אבל זה הולך להיות עליה. אז זה נחמד שנגמר העלילה, הם סגרו את הקצוות בעצם, העלילה נסגרה וכו'. מה שהבין את העונה האחרונה, של העונה השלישית...
שזה קצת כמו מאסטר שף.
לא, אני לא חושב שזה כמו מאסטר שף.
ריאליטי.
כן, בהקשר הזה, בהקשר הזה אתה צודק, בדיוק. העונה שלי הייתה ריאליטי, והיא הייתה מעניינת, כי היא לקחה, אתה יודע, העונות הראשונות, אמרתי גם בהתחלה, הם היו סביב היחסים, בין עמוס תמם, המפקח המושחת, לבין שלום הסייג, ששחק את החוקר, אתה יודע, החבר שהוא חוקר, והציר המרכזי היה לקונפליקט ביניהם. והעונה האחרונה, השלישית, אמרתי את זה גם אז, הייתה יותר, הלכו לכיוון של הפרקליטות וכו', וזה כחות שהעונה העמיקה, עד כמעט עד בסוף הם חזרו קצת לעמוס תמם וזה, שאני חושב שזה טוב, כי זה מה שהציר המרכזי של הסדרה. אבל לאורך רוב העונה, הקו העלילה העיקרי היה פרקליט המדינה שמנסה לתפור תיקים לראש הממשלה.
כן, דרך היועץ המשפטי. מחזיק את היועץ המשפטי בגרון.
כן, והיועץ המשפטי הוא דתי עם כיפה, מנדלבליט סטייל, ופרקליט המדינה שי ניצן עם משקפיים ואכזרי ולא אכפת לו ולא בוחל באמצעים בשביל להפיל את ראש הממשלה המכהן. ולדעתי הסדרה לקחה טיפה עמדה פוליטית. שהיא דווקא עמדה פוליטית, אולי בניגוד למצופה מערוץ 12, היא דווקא עמדה פוליטית של ימין יותר. כאילו, קצת, לא יודע להגיד ימין, אבל...
זה לא 12, זה כאן.
סליחה, נכון, כאן. ועדיין, אתה צודק, וזה אולי פחות מפתיע, אתה אומר בהקשר הזה, כן? אבל זה היה, אני חושב, אפילו טיפה... זה לא מאוד מפתיע, כי היוצר רואי... רועי דן, כל
מיני. רועי דן, כן.
הוא מזוהה פוליטית עם המחנה, אני חושב, ו...
הוא עבד הרבה עם יש עתיד.
כן?
כן, חלק מהקמפיין. הקמפיין של הצוללות זה שלו.
וואלה.
כן.
בקיצור, אתה יכול להגיד מצד אחד שזה יפה, שזה דרמה מובזה, מציגה את שני הצדדים ומראה שאתה יודע, גם שיש פה גם את הקטע של... מציג בצורה מאוזנת את ה, גם מצד אחד ראש ממשלה שאולי מושחת, אבל לא מדברים על זה יותר מדי, אבל מצד שני שפרקליטות שלא בוחלת באמצעים ומוכנה להחליק הרבה פשעים בדרך בשביל להגיע לראש, מה שבעיניהם הוא ראש הנחש. והיה קצת ביקורות על זה, אתה יודע, האם הם לא קצת לקחו עמדה פוליטית מוטה מדי וכו', אבל זה מעניין בקטע ומתכתב נורא נורא עם המציאות. בסוף העונה הם באמת חוזרים קצת לציר בין עמוס תמם ושלום הסייג, אבל סך הכל אני חושב שזו עונה כן מעניינת והיא כן מעדדת את המציאות, והיא מציגה באמת, אני חושב, גם אולי לצופים שבאים לסדרה, אתה יודע, באיזה מוד שלפעמים ברור להם מי צודק ומי לא, היא קצת מנסה להרר, וזה אולי דווקא חלק מהכוח שלה, של להראות, תשמעו, לא הכל זה שחור ולבן.
כן. הייתה תקופה ששמעתי אותו מדבר ברדיו, את רועי עידן.
כן.
הוא טיפוס מאוד וולגרי, לא לטעמי, והכינוי שבו היה מכנה את נתניהו זה השמוק הסגול.
וואלה, זה גרף שיער.
וזה מאוד חרה לי, כלומר, לא אהבתי לשמוע.
כן, למה אתה תתבטא ככה מול ראש הממשלה ברדיו? כן,
בסדר, אני מבין שאתה לא בעדו. אני כאילו אומר לך שהוא לא...
יכול לפי הסדר, הוא גם לא בעד הפרקליטות.
בדיוק, אני לא יודע כמה הוא ימין או כמה שמאל, אני חושב שהוא לא מאוהדי נתניהו, זה פשוט היה לי חשוב להגיד, והוא בצורה שהיא קצת דוחה, והפסקתי לשמוע אותו, כי זה לא היה נחמד לשמוע. אבל אוקיי, בסדר.
כן, אז זהו, זה סך הכל, אני חושב שכן, סדרה ראויה, ועשו סיום, הסיום של הסדרה, במיוחד הפרק האחרון, על הסדרה שהיא כן כיף לראות, והיא בינג'ית, ואתה רואה פרק אחרי פרק, וזה מאוד מעניין, ובפרק האחרון הם סגרו יפה את הקצוות, ואת הסיפור, והשאירו סיום באמת שהוא ראוי.
תפור
וראוי לסדרה כזאת, וסגרו את זה בצורה יפה, לא ישירו קצת פתוחים, נהניתי, אתה יודע, אני כל מה שבאתי אותה, את הסדרה הזאת, אם אתה זוכר, בעבר ל-The Shield.
כן.
כי יש, אתה יודע, שוטר מושחת.
רק בלי האקשן.
כן, בלי האקשן, אבל כן עם המורכבות של שוטר מושחת ויחסים, ואתה קצת, למרות שבמגן אתה יותר rooting for him, קצת כמו בסופרנוס, ואיך קראו לסדרה הזאת עם האוזארק. אתה יודע, שאתה rooting for the bad guy, שהוא על הגבול, פה אתה פחות rooting for him, אבל זה כן... מראה את המורכבות פה, ואני חושב שהם עשו את זה בצורה מאוד יפה.
טוב, אחלה. לא הגבתי לטרו דיטקטיב, כי אמרתי לך שאני רוצה לראות את הסדרה הזאת, כשאני... אז היו לי 200 שעות טיסה במטוס, לקחתי את טרו דיטקטיב.
אה, אוקיי. אז ראית את זה כמה?
ראיתי.
אה, יופי.
יותר מזה עשיתי בינג', לדעתי זה 8 פרקים. כן, כן. אם אני זוכר נכון. ועשיתי בינג' של טיסה לכיוון אחד.
כן.
שתי מילים. Fucking HBO. באמת, מדהים. באמת, חזרו, אני אהבתי את העונה הזאת יותר מהעונה הראשונה. משהו בסיום של העונה הראשונה, קצת היה לי יותר מדי על-טיבי, ולא...
וגם פה היה על-טיבים.
כן, כן. אני, בסוף העונה הראשונה, אני חושב, היה טיפה יותר מדי. המוזרות, על-טיביות, הצילומים נהדרים, הפסקול מהפני ג'ודי פוסטר, אמרת, לכל דמות יש רקע.
גם השותפה שלה, השותפה השנייה המדהימה.
כן, כן. אבל יש הרבה דמויות שיש להם רקע. והסיפור מסופר לאט לאט, ובגלל זה, כמו שאנחנו אוהבים את זה, כמו הסופרנוז, אתה מתחבר לדמויות, כי זה לא מההתחלה, אתה לומד את כל העבר וההיסטוריה. אתה יודע, כשיש שם סצנה, בסדרה שג'ולי פוסטר משחקת בה, של נאמר בפורש, סצנה של בואי נעשה קוויד קוו פרו, כן? לא, זה קוויד פרו קוו, שגבר אומר לאישה, את תספרי לי משהו, ובתמורה אני אספר לך משהו, זה סדרה של ג'ודי פוסטר, כן? זה לא קורה עם ג'ודי פוסטר, זה קורה עם מישהי אחרת, אבל... אוקיי. מאוד מתכתב, לא מזכיר, סיפרתי לך על סדרה שנקראת אלסקה דיילי, עם הילרי סוונק, ששם היא משחקת כתבת חוקרת בעיתון, והיא חוקרת רצח של נערה מקומית, מתוך זה שהמשטרה המקומית מתעלמת מרצח של נשים. אז זה מאוד מתכתב מבחינת הסיפור, אבל זה הרבה פחות אלים ועל טבעי, וזה טיפה שגרתי מבחינת מערכת עיתון וככה. אבל זה גם כן אלסקה, הרבה שלג וזה, ונשים ורצח נשים ואישה חוקרת, אז זה מאוד זה. True Detective, סדרה בת 10 שנים, זה העונה הרביעית, לא היו חייבים לקרוא לזה בלש אמיתי.
נכון.
אין לזה קשר לבלש אמיתי, אבל בסדר.
לא, שתי בלשים, פוסט בלשיות, על טבעי.
סדרה עם שתי בלשים.
זה אנתולוגיה.
כן, אוקיי. סדרה שנייה שראיתי המלכה.
רגע, אני רוצה להגיד משהו על הנקודה הזה. בעיניי המבחן לסדרה שהיא בעיניי, לא יודע, טובה, מעולה או מאוד זה, לבין סדרה שהיא פחות, זה עד כמה אני מחכה שיצא הפרק הבא, אם אני לא בבינג', וכשיוצא אני רואה אותו ביום אחרי, יומיים אחרי, ואם לא כבר אני על האדג', וטרו דטקטיב היא כזאת, כזאת שיוצא, אתה רוצה לראות את הפרק הבא, אני כאילו הייתי, לא יודע, יש לפעמים איזה 3-4 דברים שאתה רואה, אז יש דברים שאתה יכול לדחות, את זה לא, את זה אני רואה ישר, נגיד, Master of the Air, לדוגמה, שאני גם מוקב אחריה, יוצא שאני יכול לעבור שבוע ולראות פרק באיחור של שבוע, כאילו, אתה יודע, זה לא שאני חייב לראות את הפרק כמו שהוא יוצא. זה אתה חייב לראות כמו שזה יוצא.
אז אצלי זה היה הפוך. היה לי חודש שידעתי שאין לי זמן לראות, ובגלל זה לא התחלתי לראות.
זה לא הפוך, זה אותו דבר.
כן. כאילו, אתה אומר, אני חייב לראות עכשיו. אני אמרתי,
אם אין לי זמן לראות עכשיו,
אני לא יכול לראות עכשיו. אבל כן, זה אותו דבר. והמלצה, המלצה חמה לטרו דטקטיב. סדרה שנייה שאני רוצה להמליץ עליה, הבת שלי המליצה לי, טיים של BBC, היא לא סדרה חדשה, אני לא זוכר מאיזה שנים אלה, אני חושב 2020 ו-2022, יש שתי עונות, סדרה שמהווה ביקורת על מערכת האנישה ובתי הכלא בבריטניה. סדרה מעניינת, כל עונה היא 3 פרקים, העונה הראשונה מדברת על גבר נורמטיבי, שקורא לו איזה משהו, עושה איזושהי חצי עבירה, זאת אומרת הוא כן אשם, אבל לא משנה בדיוק איך זה קורה לו, והוא נכנס לכלא. אבל זה לא פושע. זה מי שנקלע למצב שבו הוא נכנס למערכת האנישה והכליה בבריטניה, והסדרה היא על זה שהוא יוצא יותר, במצב יותר רע מאיך שהוא נכנס. לא בדיוק, הוא בכלל מראה, על זה הביקורת. והעונה השנייה זה אותו דבר, אבל על כלא נשים. זאת אומרת, גם כן נשים שנקלעו למצב ונכנסים למערכת הכלייה, ואיך הם, מה קורה להם בפנים במהלך השנים ואיך הם יוצאות משם. אז זה לא הרבה פרקים, זה רק 3 פרקים, אבל מאוד הדוק, משחק כרגיל, כמו BBC, מאוד אמין. השחקנים הם מפורסמים, שון בין, בורימור, ואתה בטח תגיד משהו ממשחקי הכס, משהו כזה.
כן, כן.
אוקיי? סטיבן גרם מפיקי בליינדרס, הילדה מדה לאסט אוף אס. היא משחקת בסדרה של אנשים. האחות מהפי ואלי, הפי ואלי סדרה גם כן של BBC שמאוד זה.
זה עושה על סיפור אמיתי? לא, לא הבנתי.
לא, 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 לא.
אין שום קשר. כי לכאורה, אתה יודע, היית יכול להגיד, זה מערכת הכלייה בבריטניה, ואיך יוצאים ממנה, זה נשמע כאילו, זה משהו כשביקורת על מערכת הזה,
זה ביקורת, אבל זה לא דוקומנטרי. דוקטור הוא האישה, משחקת, היא גם שיחקה בברודצ'רץ'. בקיצור, שחקנים מאוד, מאוד מוכרים, משחק בריטי ממש ממש טוב, הסיפורים עצמם טובים, 3 פרקים בין 3/4 שעה לשעה, אני ממליץ, טיים של BBC, הכי מזכיר את עוז, אבל לא ברמה של הזה, אבל היא הזכיר לי.
מה שכמה בזדורות הבריטי, זה מעט פרקים, הם בדרך כלל גם לא מאוד ארוכים, אתה יכול כאילו...
תסריט הדוק, משחק טוב, אחלה. הסרט האחרון שאני רוצה להמליץ עליו, Memory. יוצא סרט עם ג'סיקה צ'סטיין, דיברת על במאים, כשיוצא סרט עם ג'סיקה צ'סטיין, אני הולך לראות. אני לא אמרנו איפה אפשר לראות את זה, איפה אפשר לראות, טיים אמרנו ב-BBC, אני צריך לבדוק איפה אפשר לראות את ממורי, לדעתי קניתי אותו. לא משנה. בקיצור, יוצא סרט עם ג'סיקה צ'סטיין ומרית וויבר. זה לא אומר לך שום דבר, אבל אם תראה אותה, אתה מיד תדע, היא שיחקה בסדרה שנקראת רן, וגם בסדרה שנקראת Unbelievable. סדרה שמבוססת על תחקיר של איזה עיתון ופודקאסט, על אונס של נערה, שלא מאמינים לה. משחקת מצוין, שחקנית מצוינת, כבשה אותי ב-Unbelievable, וזהו, כאילו, אחלה שחקנית. חוץ מזה, פיטר סארסגרד, וג'וש צ'ארלס מללכת שבי אחריו. בקיצור, ג'סיקה צ'סטיין, בגלל זה הלכתי לראות את הסרט, בלי לדעת על מה הסרט, בלי לדעת, בלי לראות טריילר, בלי שום דבר. על ההתחלה נזכרתי, לא לפני הרבה זמן הייתה לי פגישת מחזור, של הבית ספר היסודי, והיו כאלה שלא באו, וחשבתי על אלה שלא רוצים לבוא לפגישת מחזור של בית ספר.
כן.
חשבתי על זה ש... תנמיין פגישת מחזור, כאילו מגיעים אנשים ואתה רואה את החברים שלך מלפני 40 שנה ומעלים זיכרונות וצחוקים וזה עשה כך. אבל יש את אלה שלא באו. ואלה שלא באו, הזיכרון שלהם מבית ספר הוא טיפה שונה. וזה אלו ש... איך אני אגדיר את זה? זה לא השורות האחרונות. זה אלו מהשורות האחרונות של החברה. הלא מקובלים.
כן.
וילדים זה עם מחזר. ואני חושב, אני מסתכל על עצמי, אנחנו היינו עם מאוד אכזר. כאילו, היו את הדמויות שממש התעללנו בהם. והילדים שהיום הם, אתה יודע, זה אנשים שלמים, עם משפחות, עם ילדים, לא כל כך בא להם לחזור לתקופה הזאת. אני פשוט חשבתי שיש כאלה שהייתי רוצה לבקש מהם סליחה, ואני לא הייתי מבין הגרועים. כי לא היו כאלה שהיו באמת גרועים. ובכלל, לא מדובר באלימות פיזית. לא אלימות פיזית, וזה קשה. בקיצור, אלימות נפשית זה משהו קשה, אתה יודע, אני חושב על ההורים שלהם וזה.
ברור, היום בדור הורי גם אתה, כן.
בקיצור, הסרט. הסרט מתחיל בפגישת מחזור, וזה מעניין, קורה שם איזה משהו.
אתה מספר עליו, אני זוכר ששמעתי עליו איפשהו, אז...
כן.
כן. כן, אז הוא כאילו משהו ששמעתי עליו.
הסרט נקרא Memory, והסרט מדבר על בן אדם שיש לו דמנציה. יש לו בעיית זיכרון. והאינטראקציה בין ג'סיקה צ'סטיין ופיטר סארסגרד עם בעיית זיכרון, וזה מעניין, הסרט עצמו הוא סרט עצוב. הוא סרט עצוב, הוא כואב על זיכרון, על איך אנחנו זוכרים דברים, האם אנחנו ממציאים דברים. אתה יודע, יש מחקרים שאנשים שרואים את אותה תאונת דרכים, אחר כך אתה שואל אותם, הם לא... אתה לא יכול לבנות על הזיכרון כן. שלהם. האם אתה באמת זוכר, או האם אתה בונה לעצמך את הזיכרון דרך זה שאתה מספר לעצמך כן, סיפור?
הזיכרון האנושי הוא משהו מאוד מעניין ומורכב. כן, ולא... כן.
ובעיקר, אתה לא באמת זוכר מה שקרה, אתה זוכר כן. את מה שאתה מספר לעצמך. נכון. ואם מישהו מספר לך את מה שקרה, זה עכשיו הזיכרון. לא מה שקרה, אלא מה שסיפרו לך.
קיצור, כנראה רוב הזיכרונות הילדות שלנו.
בדיוק. או התמונות שאתה רואה, כן. קיצור, אז הסרט הוא על זה, על טראומות ילדות, על שיקום, על יחסים בין הורים וילדים, שעוברים דברים קשים בבית ספר. צ'סטיין משחקת מהפנט, היא ממש שחקנית טובה, אני כן. מאוד אוהב אותה.
כן.
לראות אותה יחד עם מירית וויבר, זה לא יכול להיות סרט זרה. הערת הזרה זה סרט על פגיעות מיניות. Mm-hmm. זאת אומרת, לא לכל אחד. מה שמעניין, שבסרט יש קפיצות זמן, שמשאירות אותך ללא אוריינטציה. אתה לא בדיוק יודע כמה זמן עבר, מה קרה, למה אנחנו בתוך הסצנה הזאת, על הממנטו, כן?
כן.
כאילו יש מישהו עם בעיית זיכרון, הוא גם לא יודע איך הוא הגיע לנקודה הזאת, כי יש לו דמנציה. זה לא עד כדי כך חד כמו בממנטו, אבל פה ושם, כאילו אתה תופס את עצמך, רגע, כאילו כמה זמן עבר מהסצנה הקודמת, אתה לא יודע, יכול להיות ששבועיים, יכול להיות שחודשיים, אבל גם הוא עם הדמנציה לא יודע את זה. אז קיצור, זה סרט מעניין, הוא כואב, הוא סרט קטן, הוא לא סרט גדול, והוא קצת מדכא. אבל הוא נחמד. בסדר, זה memory.
סך הכל מומלט, אתה אומר.
כן, 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 כן. זהו, אלה המלצות שלי. לפני, יש לי חצי משהו להגיד, על, לפני שנדבר על חולית.
גם לי יש משהו להגיד, okay. זה לא קשור, אבל...
תגיד, קדימה.
נזכרתי פשוט במשהו שלא דיברתי על זה, נזכרתי, דיברתי בכלל על המרוץ, על החצי איש ברזל וזה. פתאום נזכרתי שראיתי, זה היה אמת, אני לא חושב בחולית, סרט הקודם שראיתי, היה טריילר לסרט על סרט ספורט, עם מרק וולברג, אני יודע, תפתקים כן, ראית?
כן, כן, כן. לא ראיתי, אבל...
אולי ראית הטריילר, אני יודע, okay. כן, כן. על מישהו שמתחרה בספורט, שמשלב גם שלושה ענפי ספורט, שהם רכיבה על אופניים, טיפוס הרים, טיפוס צוקים, כשאופניים על הגב,
okay.
וקייקים. זה מעניין. נקרא Adventure Challenge, או מולטי ספורט, או מולטי כן. משהו כזה, וזה כאילו סרט על, על, על בן אדם שלוקח כלב בשם ארתור נדמה לי, הסרט נקרא ארתור דה קינג, או משהו כזה, אז על הכלב שלו שילווה אותו בתחרות הזאת של הזה. נזכרתי, זה היה טרייל נורא מעניין, כי דיברנו כמה פעמים בפודקאסט על, על, על ספורט, על, אתה יודע, Just One Mile, ודיברת על דבר רצה, ופתאום ראית הטרייל, עשה לי נורא חשק לראות אותו, הוא יוצא לעוד איזה, לדעתי עוד שבוע, שבועיים, ראית הסרט הזה, יוצא בארצות הברית לפחות, אז stay tuned, אבל נזכרתי בגלל הזה, אז שווה לפני הסרט, כן.
טוב, אז לפני חולית, אני אגיד שהייתי השבוע בארצות הברית, והייתה התלבטות, אני אצליח לראות את הסרט, אני לא אצליח, לא הייתי בטוח. נסעתי לבקר את הבת שלי, ואז דבר ראשון, בערב הראשון שהתיישבנו ביחד, אמרתי, אני צריך להראות לך סרט, אם תאהבי אותו, נלך לראות את החלק השני. אז ראיתי את החלק הראשון, היא ראתה את החלק הראשון, מאוד התלהבה, מיד קנינו כרטיסים להקרנת הבכורה,
וואלה.
שהייתה ביום חמישי בשעה 3. נכנסנו, התיישבנו, קולנוע אמריקאי, דיברנו על זה, פופקורן חמה והכל, שליש אולם מלא.
רק שליש אולם מלא.
כן.
בסרט הבכורה.
כן. עכשיו, כן. זאת הערה קטנה. אני לא בטוח שהם יודעים מה זה איימקס. אולם קולנוע סטנדרטי, רגיל, אתה יודע, כיסאות נוחים וזה, אבל לא איזה משהו פנסי. כן, כן. אז זה לא היה איימקס. אני מניח שאתה ראית אותו באיימקס, נכון. והאולם מפוצץ.
נכון.
אז זה כאילו הבדל בין אירוע קולנועי לאנשים, כאילו במקום שמזהה אירוע קולנועי, ובין... עיירה קטנה בארצות הברית, אולם שליש מלא. יצא עכשיו איזושהי סדרה, שבטח נדבר עליה, שוגון.
Mm-hmm.
היה, יצא, אני חושב, פרק אחד. אני אגיד שהייתה סדרה משנות ה-70-80, משהו כזה.
שוגון בארץ בערוץ אחד, זוכר נכון? אותה, מיתור ילד.
ואחר כך יצא
הסר... הייתה מאוד מדוברת אז כן, גם, כן, עם כן. ריצ'רד...
מה, אני למדתי לדבר יפנית.
ריצ'רד הריס, איך קראו
לו? אני לא זוכר, שמה. כן. אני למדתי לדבר יפנית, קוניצ'יווה וזה, למדתי משוגון. אחר כך יצא הסרט עם, נו, תום קרוז.
כן, לא, הסמוראי, סיפור של סמוראי, משהו כזה קראו לזה.
זה כן, מאוד אבל... דומה, כן, מאוד כן. דומה. ועכשיו סדרה, שוגון, חוזרים שנות ה-80.
ריצ'רד צ'מברלין.
נכון, נכון, נכון.
1980.
אוקיי, למה אני אומר את זה? כי הבת שאני, שלי ואני יושבים בקולנוע, ארצות הברית, טריילרים. טריילרים, טריילר ראשון, גוסטבאסטרס. ואני אומר לה, גוסטבאסטרס, זה, אנחנו רואים עכשיו את הריבוט לסרט משנות ה-80. סבבה. טריילר הבא, טוויסטרס. ואמרתי לה, תקשיבי, זה כאילו,
כאילו
החלק השני מסרט שנות ה-80 וזה. אחר כך ראינו טריילר של כוכב הקופים, ואז אמרתי לה שזה סרט הרביעי של ריבוט, של סדרה מזה, והסברתי לה קצת על פסל החירות, אוקיי. אחר כך ראינו את הטריילר של פיורוסה, אז אמרתי לה שזה פשוט הסרט החמישי בטרילוגיה משנות ה-80, אוקיי. אחר כך היה גודזילה נגד קום. סיפור אמיתי. ובסוף אנחנו מתיישבים לראות סרט על The One. נכון? ואחרי מלחמת הכוכבים והמטריקס, וזה עיבוד שלישי כבר, כי היה את הסרט של דייוויד לינץ',
והיה פעם...
והייתה הסדרה. זהו, אז... אני מתלבט, כי מצד אחד אני יכול להתלונן על זה שחוזרים שוב ושוב לאותם סיפורים משנות ה-80. מצד שני, חולית זה משהו טיפה אחר, כי זה באמת האוריג'ן סטורי של The One.
כן.
מלחמת הכוכבים והמטריקס.
אחרי התנך, כן.
לא, הם פשוט מבוססים על, אין ספק שמלחמת הכוכבים מבוסס
לגמרי,
על חולית.
לגמרי.
כן, אוקיי. אז זה כאילו הספר שממנו צמחו הסיפורים האלה, וכמו שאמרנו, יש לי את כל ששת הספרים.
וגם קראת אותם.
וקראתי אותם. טוב, נדבר על זה כשנגיע לביקורות. אוקיי, אנחנו מוכנים להתחיל?
כן, דרך אגב,
זה היה
רק הקדמה,
הבקרוב.
אני שאל את הילדים שלי אם הם רוצים לעבוד לחולית. בר היה בצבא.
אוקיי.
ותמיר ודומה אמרו, לא רואים אותו ראשון. אמרתי, זה הזמן לראות. אז הזמנתי להם כרטיסים, ראינו ביחד הראשון, אמרתי את זה, ראינו ביחד הראשון פה ביחד. ואז אנחנו לשני גם בהרכב משפחתי מגניב. אחרי שזה, אז כולנו השלמנו פערים לקראת חולית.
מגניב. אוקיי, אז חולית חלק 2, הסרט הוא על פול אטריידיס, הוא מתאחד עם צ'אני ואימו, בנתיב נקמה נגד הקושרים שרצחו את משפחתו והשתלטו על הכוכב המדברי אראקיס, עתיר המשאבים, מול בחירה בין אהבה לגורל היקום, פול מנסה למנוע עתיד נורא שנגלה לו בחזיונות. על זה, מי שלא קרא את הספר, אולי כדאי. שנתיים אחרי חלק הראשון של חולית.
וחצי שנה איחור על פני מה שהוא היה אמור להיות.
בגלל שביטת השחקנים. הסרט הראשון היה מועמד ל9 פרסי אוסקר, זכה ב6.
כן,
צילום, קול, עריכה, פסקול, אפקטים, עיצוב.
כן.
דני וילנב, הבמאי, מביא את הפרק השני, שסוגר את הספר הראשון מתוך 6. זאת אומרת, החלק השני של הסרט סוגר את הספר הראשון.
מתוך?
6 ספרים. אפשר לשים פה כוכבית, כי אחרי שהוא נפטר, הבן שלו, שאני לא זוכר קוראים לו משהו, הרברט, הוציא עוד 3 או 4 ספרים, שהיו קטסטרופה. אל תלך לחפש אותם, ממש. אני לא מבין למה לעשות דבר כזה, למה להשמיד, לא, לרצות להשמיד את הסדרה, לא משנה. אז יש 6 ספרים, חולית, משיח חולית, ילדי חולית, God Emperor of Dune, Heretics of Dune, Chapter House Dune. קיצור, 6 ספרים מצוינים, אני מאוד אהבתי, קראתי אותם מלא 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 פעמים, ותכף נדבר על זה. שחקנים, קאסט שחקנים, אני יכול עכשיו 10 דקות לדבר על קאסט שחקנים, טימותי, שלמי, זה פול אטריידיס, זנדיה, צ'אני, חוויר ברדם, סטילגה, רבקה פרגוסון, זה האימא שלו, ג'סיקה, ג'וש ברולין, פלורנס פיו, דייב בטיסטה, כריסטופר ווקן, שרלוט רמפלינג, איזה, באמת, שחקנים, וסטלן סקרסגרד, כמובן.
אוסטין בטלר, אני חושב שלא
הזכרת. אוסטין בטלר, ואפילו, אני חושב, זה לא ספוילר, אבל אני אגיד את זה, אניה טיילור ג'וי.
נכון.
גם היא מופיעה לאיזה שנייה, הנס זימר על הפסקול, בקיצור, פיגוז. אוקיי, זהו. אורן, מה חשבת על הסרט?
טוב, אני אתחיל, בניגוד לרגלי, אני אתחיל מהשורה התחתונה.
כן.
אני חושב שהסרט מרהיב ומורכב, עם ויז'ואל מדהים, עם סאונד עצמתי שכבר נגעת באן זימר, הוא בהחלט חוויה קולנועית אדירה, באמת סרט מדהים. שווה אולי להגיד, לפני שנצלול עוד, עוד כמה דברים, אחד שהוא התברג מאוד גבוה ב-IMDb, על ההתחלה, אפילו היה זה משהו מוזר, הוא על ההתחלה הופיע איכשהו בטופ 250 מקום ראשון, שיש להם איזה נוסחה, הרי לא תלו, יכול להיות,
כן. טוב, על,
כי תראו מה מספר מצביעים מסוים וכו', ואיכשהו היה איזה משהו, אני לא יודע בדיוק איך זה קרה, הוא הופיע במקום ראשון ב-IMDb,
עקף את שושנק רידמפשן,
ואז הורידו אותו מ-IMDb, לזה יומיים או 3, כאילו היה כבר הסרט כבר יצא, ופתאום לא היה לו ציון ב-IMDb, כאילו היה no rating, וחזר למחרת שהוא כבר, היה לו כבר ציון כבר לא 9-4, אלא 9-1, היום הוא מקום 12 בטופ 250. אז כן. אז זה כבר מדובר על אחד...
יש לו סיכוי לעלות, כי אתה יודע, אנשים שירו אותו פעם שנייה ושלישית.
כן, למרות שבדרך כלל דברים לא יודעים, אבל בסדר. אבל עדיין, מקום 12 זה כבר גם מאוד מאוד יפה. אם הוא יישאר שם. כבר מדובר על אחד הליטים של השנה. סוף השבוע הראשון שלו, הוא צפוי לסיים בהכנסות קרוב ל-80 מיליון, זה הערכות. שזה כבר לכן אחד הסרטים הכי טובים השנה, הכי גדולים השנה. אני חושב שכן רצו לראות הסרט הראשון לפני השני, כי הוא ממשיך ממש באותה נקודה. כלומר, שהוא ראוי להזכיר, הסרט הראשון, אפילו אחד הביקורות עליו היה שהוא נקטע באמצע. כאילו, הגיע לצלע ונגמר. כאילו, פתאום, מה, למה, איפה? וכאילו, הוא ממשיך ממש, כאילו, הם צריכים לראות אותם, אם אתה תפנה לעצמך 6 שעות, תראו אותם יחד.
תשען טוב, טוב, לפני.
אתה יודע, כבר עשו בארץ הקרנת back to back של הראשון והשני ביום שני כבר, ביום לפני הבחירות, היה הקרנת back to back של הראשון והשני ביחד.
בסינמטק הרצלי, אני חושב.
היה בזה בכמה מקומות, למי שממש רצה לראות זה מוקדם. צנות באמת אדירות, מלאות אפקטים. זה חלטתי, זה מעניין ששניים מהפרנצ'ייז של האקשן הגדולים של השנים האחרונות זה במדבר. מד מקס, זה כאילו. יש לדעתי מקומות להשוות.
ואיזה שנה מד מקס? 2012?
לא, קצת קודם, קצת קודם. לא המון קודם, אבל את יודע מה.
2015.
הדמויות מאוד עגולות. לא פלקטיות בכלל, יש בהם המון המון רבדים, שזה מתכתב עם הספרים, שאתה תדבר עם זה עוד מעט. אז גם פול, צ'אני, אמא שלו וכו'. דמויות מאוד מורכבות. יש נבל טוב. אוסטין באטלר משחק את פייד ראוצה.
הוא נבל טוב?
אני חושב שהוא נבל טוב.
אוקיי.
כן, אני חושב שהוא נבל טוב, הוא okay. כאילו מטיל אימה, הוא כאילו...
הוא טוב במובן הזה שהוא משחק כן, טוב, כן, הוא כן, לא כן, נבל
כן.
טוב.
הוא לא נבל, הבנתי, okay. לא גוד בזה, כן, הוא, כן, הוא, כן, okay. כן, הוא משחק טוב.
הבנתי.
זה נקרא נבל טוב.
לא, לא, בסדר, כן.
הבניית עולם מדהימה, מורכבת, מאוד מלאה, הכלים, התלבושות, החלליות האלה עם השפרית הזה כמו בסרט הראשון, הנשקים, הכוכבים, כאילו וואו, התולעים, כאילו מדהים, מדהים.
איזה ויז'ן.
איזה ויז'ן ואיזה בניית עולם, ואיזה יכולת לייצר את הויז'ן.
ולחדש.
מדהים. זה קצת מוזר, סרט כזה גדול שיוצא לא בעונת הסרטים, כאילו לא בקיץ, כאילו מה, בסוף פברואר, מי מוציא בלוקבאסטר, שאולי הסרט הכי...
הוא צריך לחכות שנה לאוסקר.
כן, מילא אוסקר, אבל אתה יודע, סרט כזה, סרט בלוקבאסטר ששובר קופות, כאילו זה...
אמצע החורף.
כן, מדהים. דיברת על קצת על, אתה יודע, על אנז זימר ועל דני וילנה וכזה, עוד שם שכדאי מאוד לזכור, אני חושב, זה גרג פייזר. גרג פייזר הוא האחראי לסינמטוגרפיה, סינמטוגרפיה.
צילום.
כן. של חולית, והוא שם מאוד מאוד עולה בשנים האחרונות, הוא עשה את הבטמן, The Creator, שראינו לו מזמן, שדיברנו עליו. חולית אחד, שגם זה קיבל עליו את האוסקר, הזכרת לי קודם, ורוג וואן, זה גם הוא, כאילו, הוא באמת, כל הסרטים שהם באמת, מבחינה סינמטוגרפית, הם צילום מדהימים, הוא כאילו, סרטים שכל אלה שציינתי, הם בעצם סינמטוגרפיה מדהימה. ואז הוא שם שכדאי לזכור שהוא עולה מאוד בהקשר הזה, וגם בסרט הזה הוא עושה עבודה מדהימה, צילום מדהים, באמת סצנות, אם זה קרבות, ואם זה מלונג שוט וקרוב, ופתאום שחור לבן, כאילו באמת עושה עבודה, וואו.
כן.
זה, אני חושב שזה אחד מהאפוסים הקולנועים הגדולים של הדור שלנו, אני חושב שהוא ייזכר בנשימה אחת עם טרילוגיות גדולות אחרות, עדיין לא טרילוגיה, אבל נדבר כבר לחלק השלישי שהולך להיות, של המשיח, כן. והוא גם נגמר, נדבר על זה אולי אחרי זה בספוילרים, איך הוא נגמר. אני חושב שיהיה בנשימה אחת עם שר הטבעות, של הדי אוברייטד, אבל
נחשב... שאני לא אהבתי אותו.
גם אני פחות אהבתי, אבל הוא כן נחשב לפוסט מדהים. אביר האפל, אני חושב שגם כאחד מהפוסטים מדהימים של הדור שלנו, מלחמת הכוכבים שהזכרת, ואולי אתה יודע, אם מסתכלים יותר אחורה, סרטים שדברים על היום, אומרים, בן חור, לאורנס אוף ארביה, אני חושב שזה כאילו ברמות האלה. באמת, אפוס קולנועי מדהים, הראשון והשני ביחד הם יצירה... שאני חושב שביחד יצירה שלמה מדהימה, ונחכה לחלק השלישי שכבר הכריזו עליו, באמת, וואו.
כן.
זה מה שיש להגיד לפני הספוילר, יש לי המון המון דברים בספוילרים,
טוב, אני אשמור אותם בספוילרים. האמת שיש לי מעט דברים להגיד בספוילרים. אז בוא נראה.
אבל דווקא מאוד מעניין אותי מה אתה חושב, כי אתה קראת גם את הספרים, והיית מחובר לזה בתור ילד,
אז אני, כאילו... אז אני אגע בזה. אז קודם כל, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. אני חשבתי שאיבדתי את היכולת ליהנות מסרטים. ואמרתי לך, אני רואה דברים ו...
זה לא מזיז לי.
זה לא מזיז לי. זה כאילו שהמציאות העלתה אצלי את סף הרגישות לרמה כזאת של...
שלא יכול להיות מאסטר שף יותר.
לא, כן. לא, באמת. אני לא מצליח לראות משהו. תקשיב, הסרט הוא שעתיים 46. קצר. קצר מדי. באמת, אני לא... הוא נגמר לי נורא מהר, ובבת אחת. הבת שלי אמרה לי שהיא נורא נהנתה, להסתכל שמאלה
ולראות
אותי בחייך. יראה, איזה כיף זה היה לראות אותך. ואני אגיד משפט אחרון, בפברואר שנה שעברה, אמרתי, אני יודע מה הולך להיות הסרט הטוב של השנה, זה יהיה טר, ואני יודע מה יהיה הסרט הטוב של 2024, זה יהיה חולית.
בפברואר שנה שעברה, דרך אגב, חולית היה אמור לצאת ב-2023. ואמרת שטר יהיה סרט השנה, אמרו שחולית היה אמור לצאת גם.
נכון, נכון, נכון. ו... אז זה מה שיש לי, זה מה שחשבתי על הסרט. זה סרט מדהים, באמת. אז אני רוצה, לפני שאני אגיד מה חשבתי על הסרט, אני אנסה רגע להסביר למה. אז ב-84, שנות ה-80, כי אמרנו, דייוויד לינץ' ביים את הסרט חולית.
כן.
את הסרט חולית הראשון, שהוא לא היה שני פרקים, הוא היה בסרט אחד. מי ששיחק...
הוא כן סרט קלט.
כן, היה לי את הפוסטר של חולית.
גם לי,
תלוי בחדר. פטריק סטיוארט, שזה קפטן פיקארד, שיחק את גרני הלק, וקייל מקלחלן שיחק כן. את פול אטריידיס, וסטינג שיחק את פייד רותה. ויש לי המון מה להגיד על אופן ההפקה של הסרט עצמו, ואיך שהוא נולד, ההפקה של דינו דלורנטס. יש המון, כתבו על זה ספרים שלמים, אבל זה, לא על זה הפרק שלנו. אבל מה שאני כן זוכר זה שלינץ' התגאה בזה, שהוא לא קרא את הספר. זה ממש היה אומר, ביימתי את הזה, בלי לקרוא בכלל את הספר.
ורואים את זה.
ורואים, בדיוק רואים את זה. הוא באמת פספס את המהות של הספר. הפתוס נלעג, התלבושות לא מתאימות, המשחק היה מוגזם, ואין לסרט חוט שדרה.
אין לו את הדילמות המוסריות ואת העומק
בדיוק. ולמה אני אומר את זה? כי וילנב כתב את התסריט. זאת אומרת, הוא לא רק קרא את הספר, ולא רק את הראשון, הוא קרא את השני ואת השלישי ואת הרביעי, והוא אמר ברעיונות שהוא הכניס חלקים מהספר השני לסרט הזה. הוא הכניס את המוטיבים, זה סייע לו לכתוב את הסיפור. וזה ברור על מה הסרט. זה באמת ברור, הוא הבין מה פרנק הרברט רצה להגיד, הוא הבין שהסרט זה על מלחמת דת, והוא מציג את התרבות של הפרמנים כבדואים, וזאת הייתה הכוונה, מה שלא נמצא בסרט של דייוויד לינץ'.
אני חושב שגם צילמו את זה בירדן, איפה שהבדואים...
כן, כמובן, תכף אני גם מדבר על זה. אז זה הדבר, עוד משהו שרציתי להגיד, למה אני חושב שהסרט הוא כל כך כל כך טוב, כי וילנב עשה עבודה, תחקיר מדהימה. זאת אומרת, הוא קרא, הוא הבין.
אבל ככה צריך, במאי טוב, זה מה שהוא עושה.
הוא הבין על מה הסרט ומה הסיפור. ותכף נדבר על זה בספוילר. כמו שאמרתי, את הסרט, את הספר קראתי באנגלית, את הסרט ראיתי בארצות הברית, באנגלית, בלי תרגום. אז סבבה, עכשיו, קראתי את הספר גם בעברית, כמובן, יותר מפעם אחת, עם התרגום המדהים של עמנואל לוטם. ובגלל זה אני לא תמיד, אני לא יודע מה אני זוכר, ואני לא תמיד מכיר את המונחים בעברית. הבנתי שהתרגום פה בארץ השתגע. למשל, בנות גשרית, הבן גזירית של פרנק הרברט, שעמנואל לוטם תרגם לבנות גשרית, הבנתי שתרגמו את זה לבן גזירית או משהו כזה.
כן, משהו מוזר כזה, שאני אפילו כשקראתי די דילקתי על הרבה בעין.
אז זהו, ויש הקלטון.
קפיצת הדרך.
בדיוק. אז הוא השתמש בקוויצת הדרך, וממש...
כן, הקלטון והמרקוע.
יש המון... כן, יש המון ביטויים בספר עצמו, שהם גם בעברית וגם בערבית. בערבית אולי מקולקלת, קצת צוחקים עליו שהוא טעה בהרמון, אבל זה לא משנה. טוב, נחזור לסרט. בניגוד לסרט הראשון, זה סרט אקשן.
כן.
הסרט הראשון, הקצב שלו הוא קצת איטי.
בונה את העולם.
בדיוק.
הוא מכין את הכלים על הלוח.
הוא לקח את החוגה של האקשן, העביר אותה ל-11, והאקשן הוא מאוד מאוד מהיר.
קצת כמו אליאן ואליאנס בקטע הזה.
דומה, אני מסכים. וזה סרט אקשן אדיר. באמת, כמו שאמרת, כל סצנה, כל פריים, בנוי, באמת. ובסוף וילנב לקח את אחד הספרים שאני הכי אוהב, ושכל כך מסובך לאבד אותם לסרט, כי מי שקרא את הספר מבין שהרבה מאוד סצנות זה דיאלוג בין שני אנשים, שאתה קורא את הדיאלוג כבן אדם אחד מדבר את הדיאלוג במוח של עצמו, הוא כל הזמן אומר, הוא אמר ככה, אני חשבתי ככה, זה חלק מהדיאלוג. עכשיו, לך תאבד דבר כזה לסרט. וגם, עצם זה שזה שנת 10,000 ומשהו, ולך תיקח את הדבר הזה ותאבד אותו לויז'ואל. וזה מה שאתה אמרת, איזה ויז'ן היה לו. מההליקופטרים, דרך הזיקוקי דינור בגיידי פריים. לא, אפילו זה היה שונה ומוזר, והשיניים השחורות, כאילו לקח את הוויז'ן למחוזות ולקצוות, באמת, מאוד יצירתי, מאוד מאוד יפה. השחקנים, תקשיב, אחד-אחד, ואתה יודע, טימותי שלומי, אני לא זוכר באיזה סרט, לא ראיתי אותו בוואנקה, אבל ראיתי אותו באיזה כמה סרטים לפני, לא התלהבתי ממנו כשחקן. נותן פה הופעה של נער שקצת רודף אחריה, יש לו, הוא מעריץ ככה את המבוגרים.
כן, שהוא מתבגר לבד.
בתחילת הסרט, וזה סיפור ההתבגרות שלו והמהפך למנהיג, והוא עושה את זה מצוין, ואני לא יכולתי לא לחשוב שזה עבודה של במאי. כמו שסטיבן שפילברג יודע לעבוד עם שחקנים, זה במאי שאמר לו עכשיו ככה. ואני חושב שזה סרט שיהפוך את טימותי שלמה לשחקן, כלומר, יזכרו לו את המשחק פה. ויקחו אותו לעוד תפקידים.
כן, למרות שהוא כבר בא כשחקן כבר.
כן, אבל הוא נותן פה משחק מאוד עוצמתי. כמובן, תשמע, חביר ברדה משחק מצוין את סטילגר. רבקה פרגוסון משחקת מצוין. זנדיה לא...
דווקא אני זנדיה מאוד אהבת, מאוד.
ג'וש פורולין משחק. בקיצור, תקשיב, הם שחקנים פשוט. כריסטופר ווקן, איזה כיף לראות אותו. סטלין סקרסגרד, שאתה יודע, כל פעם... קראתי שכל פעם לפני היום צילומים, לקח 8 שעות להלביש אותו, ושעתיים להפשיט אותו. והוא לא שתה, והוא לקח כדורי יוד, בשביל שהוא לא יצטרך ללכת לשירותים.
וואלה.
כן. קיצור, תחשוב את רמת המחויבות, קיצור, והוא משחק. מה עוד, מה עוד?
הוא היה הפרופסור ב-Good Will Hunting.
כן,
כאילו המנטור של...
הסרט צולם באבו דאבי
ובירדן.
עכשיו תקשיב, בירדן הוא צולם בוואדי רם.
כן.
אבל בתוך וואדי רם יש מקומות של קניון החזלי למשל. אני הייתי שם, תקשיב, כשהם הולכים שם בקניון, אני יודע איפה זה, איזה כיף היה לראות. באמת, באמת.
כאילו צולם בתל אביב.
כן, 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 כן. בקיצור, צריך להשאיר קצת לספוילרים. אם לא הבנת עד עכשיו, וואי, איך נהניתי, איך נהניתי. יש לי עוד כמה בנות, אני הולך לקחת אותם לאיימקס. אני צריך לראות את הסרט הזה על מסך גדול.
לגמרי.
זהו, זה מה שיש לי להגיד. אפשר לעבור לספוילרים.
יאללה.
תראה, אין לי הרבה מה להגיד בספוילרים, כי אני חושב שאמרתי, אני לא יודע, אין לי יותר מדי מה לספיילר. אני אנסה להגיד, יש לי עוד באמת מעט דברים, אני אגיד אותם ואז אני אתן לך שפוך. אז כמה דברים שהתפעלתי מהם, לא לפי הסדר, אלא לפי, אתה יודע, הסדר האסוציאטיבי שלי. כן. הקרב האחרון.
כן.
איזה ספקטקל. באמת, אתה יודע, אתה רואה על המסך משהו ש... כשרואים את התולעים בקרב האחרון, אני אומר לך שהיה לי צמרמורת.
שרואים את ארבע תולעים ביחד שם, דוערות ומחפלות את ה...
היה לי צמרמורת לראות את הדבר הזה. עכשיו, אתה מנסה רגע לחשוב. שוב, אני חוזר לסרט מ-84, זה פתטי לראות שם את התולעים.
שרוכב על האחל.
ואני לא מדבר רק על הגרפיקה, כי אתה יודע, הרבה מאוד מהגרפיקה פה זה לא CGI. זה גרפי, זה ויז'ואל אפקט אמיתיים.
זה פרנק מילר עושה מד מקס.
לגמרי, לגמרי. ווואו, אני לא מדבר רק על הסצנות של הרכיבה על התולעת, שזה סצנה נהדרת.
אתה יודע שהסצנה שלקח 3 חודשים לצלם אותה, הם דיברו עליה הרבה, או 3 חודשים, זה אחד הסצנות הכי מוברכבות שהם עשו אי פעם. הם 3 חודשים.
איך היא בנויה, איך היא בנויה. יש שם משהו, אתה יודע, הוא כאילו חשב, איך צריך, איך...
ובספר, אני לא קראתי את הספרים דרך אגב, אבל אני קראתי הרבה ביקורות על וזה והשוואות, ודיברו על זה שבספר לא נכנסו לפרטים של איך הוא רותם את עצמו ורוכב על התולעת. ופה...
רגע, אני קראתי את הספר לפני 30 שנה, אני זוכר ממש ממש טוב את התיאור של הקרסים, ושהוא מגלה את הקסקסים של התולעת, כי זה חושף את הפנים שלו, ואז התולעת לא רוצה שייכנס לשם חול, ואז היא מסתובבת, הכל בספר, הכל בספר, לגמרי. אבל בסרט מ-84, רואים את התולעת נעה בחול, וקייל מקלחלין רץ לידה, מכניס את הקרן, את הקרס בצד שלה, ואז התולעת מסתובבת. אבל התולעת, נע במהירות של איזה 5 קמ"ש, כי פול רץ אחריה. ודני ווילנב אמר, תולעת כזאת, היא טסה במהירות 80 קמ"ש, זה משהו, איזה עוצמה זה נותן לזה.
גודל.
ואז הריצה על הדיונה, ואיכשהו, תקשיב. אבל אני חוזר לסצנה של הקרב האחרון, שיש שם פצצות אטום, והתולעים, וג'וש ברולין, ו... תקשיב.
וקרבות, הקרב מדהים, צנה מדהימה עם כל הצבאות האלה, אחת מול השנייה, והם רצים, ונלחמים כמו הצבאות רומים כאלה.
וכמה חול יש, ואתה לא, כביכול, אתה לא יכול לראות מה קורה שם. ואתה כן רואה, ואתה כן מבין מי נגד מי, ויש שם סצנות של קרב מגע, והכל בתוך זה, ואתה מצליח ליהנות. כי אתה רואה את התנועות, וזה לא מהר מדי.
זה יד של במאי. זה יד של במאי.
וצלם, כי אם הצלם היה מריץ את המצלמה מהר מדי, אז הכל היה מטושטש, ולא היית רואה את זה, ואנחנו מכירים את הסצנות האלה, שאתה כאילו לא מבין מה קורה. הכל קורה מהר מדי ומטושטש.
לפעמים אתה רואה שאנשים בקרב אגרופים, ואתה לא מבין מה קורה בסרטי פעולה, שהם לא מספיק טובים.
כי זה קורה מהר מדי, והכל מטושטש, ואתה לא מבין. ופה, תקשיב, זה באמת, באמת. והסצנה של הקרב מגע האחרון בין פה לבין פייד רותה, אין פסקול. אין פסקול, זה הכל, מה שאתה שומע זה את המכות של הידיים. כמו שאתה אומר, כמו שאתה אומר, זה במאי, זה כאילו הוא אמר, רגע, זה באמת מדהים. בוא נעבור קצת לדמויות. צ'אני, מאוד אהבתי, מאוד צחקו על זה שבסרט הראשון היא לא, אין לה מקום. זה כאילו פורסם הסרט, כי
זדיה,
בדיוק. ואז היא לא אומרת שום דבר, רואים אותה לאיזה 3 דקות נטו, ופה הוא נתן לה מקום יותר מהספר. כי מעבר לזה שהיא אוהבת את פול כבן אדם, ולכן היא לא אוהבת אותו, היא לא סוגדת אחריו
נכון,
כמשיח,
נכון.
היא בכלל חלק מקאסט חילוני. וזה היה נורא יפה, כי יש כאן מלחמת דת. ואתה אומר, יש כאן תרבות שמחכה למשיח. איך מתנהגת תרבות שמחכה למשיח? כשהמשיח בא. וזה נורא יפה לראות את חביר ברדם כל הזמן אומר, זה בכתובים, זה בכתובים.
וגם לא שמה הוא עושה, הוא מסביר למה זה בדיוק זה. הוא כזה צנוע, שהוא אפילו זה.
כי זה בכתובים. עכשיו, אני כל הזמן מדמיין את הדתיים שמחכים למשיח, שאומרים, זה בגימטריה, זה בכתובים, זה כתוב ככה, בדיוק. וזה לא בספר כל כך. חלק כן, חלק לא, לא משנה. אבל זה נורא יפה לראות את הדתי ואת הקאסט החילוני. כי זה ברור, תחשוב עלינו פה, יש את הצד הדתי שמחכה למשיח, ואנחנו החילוניים, יגיע המשיח, איך נסתכל עליו? מה, אנחנו נסגוד לו, נשתחווה לו, נאמין לכל הסיפורים?
לא, אתה יודע מה אנחנו נעשה, הוא לא יגיע, זה מה שיקרה אצלנו.
לא, אתה מבין, כאילו, אנחנו נשלח אותו להיבחר להיות ראש הממשלה, ואז... לא, בכל מקרה, לא, זה יפה לראות שיש את הקאסט החילוני, וצ'אני היא חלק מהם, ולכן היא לא סוגדת לו, עד הסצנה האחרונה, שכולם מבינים שהיא the one, ומשתחווים, והיא לא.
היא לא.
היא מסתובבת ויוצאת, והיא אומרת, אני הולכת לאהוב אותו כבן אדם, לא כמשיח.
כי היא נשארת באמת לעקרונות שלה, כן. היא נאבקת בה, אתה יודע, באהבה שלו, לעומת האמונות שלה, שאולי הוא בעצם לא המשיח, וגם, אתה רואה כל הסרט שהיא מודגת מהשינוי שחל בו, אולי אתה מתפתח כן. ותופס את המושכות של ההנהגה, שאתה מדבר על זה, אבל היא נשארת המצפן המוסרי, שאומרת, כן. אני אוהב את הבן אדם, אבל אני לא מאמינה בכתובים.
נכון.
אני לא ואני לא הולכת אחרי הסיפור הזה.
ואני לא זוכר עד הסוף איך זה בספר, אבל יש דברים שהם שונים. למשל, בקרב האחרון, פייד רותה מוציא איזה סכין מהאגן או משהו כזה, כן. מהצד של האגן, וחותך את פול, ויש שם רעל. עכשיו, חלק גדול מהאתוס של הבנות גשרית, זה שהן יודעות לשנות את התרכובות הכימיות של דברים שנכנסים להם לגוף, וככה גם ג'סיקה וגם פול משנות את המאה החיים של המים הכחולים, משנות את התרכובת שלהם. אבל עכשיו תנסה לחשוב איך אתה מאבד את זה לסרט, שהם מצליחים, אז בספר זה מוסבר, שהיא נכנסת לתוך עצמה, ובכוח המחשבה משנה את התרכובת הכימית של הרעל שנכנס אליה לגוף, וגם פול עושה את זה פעם אחת עם סם החיים, ופעם אחת הוא עושה את זה על הרעל של פייד רותה. ודני וילנב החליט, בצדק, לא לשים על זה דגש. ויש אלמנט מאוד מאוד חזק של זיכרון. בכלל, כל 6 הספרים תופס כיוון איך לכל לדמויות הם... נפתח להם הזיכרון של כל האנשים באילן היוחסין שלהם.
כן.
אז ג'סיקה, אחרי שהיא לוקחת את סם החיים, בעצם רואה שהאבא שלה זה... זה
אז מגלה את זה.
זה ההרקונן.
כן, הברון.
בדיוק, הברון. והוא לא עד הסוף מראה את זה, כי זה מאוד מאוד קשה. ובספר היא מנהלת איתו שיחות שלמות, פנימיות. ופה זה ככה ירד. וגם בסצנה האחרונה, פול אומר לצ'אני, אותך אני אוהב, איתה אני אתחתן, אבל איתך אני אחלוק את יצואי. אין את זה פה, כי זה לא, הוא רצה לתת לצ'אני תפקיד יותר גדול, אז הוא הוריד את זה. ואני מאוד אוהב את זה שאתה יודע, לפעמים הגיקים אומרים, זה לא כמו הספר, זה לא זה, זה לא זה.
אתה אומר, זה אדפטציה שהיא יותר מתאימה.
בדיוק. הוא כתב את התסריט, ואני חושב שהוא עשה עבודה מעולה. זה לא הפריע לי שאמרתי, רגע, אבל זה לא היה ככה בספר.
זה היה קצת לקורת לב, שהוא אומר לו, אני מתחתן עם הבת של זה, ולא איתך, והסתכלה.
לגמרי.
והיה לה, היא עשתה משחק מדהים של הבעות פעמים, והמסכימה התרכזה בה. כן. ואני לא יכולתי לחשוב על זה, שזה סרט שני, שזה נדיה נשארת עם אהבה לא ממומשת אחרי ספיידרמן.
לא, אתה מבין שהבת שלי אמרה לי, רגע, אז מה, הם נפרדים? ואני הייתי צריך להגיד לה, לא, תקשיבי, קראתי את הספרים, הכל בסדר.
חכי לחלק שלוש.
כן, ואני מאוד אהבתי את האופן שבו הוא איבד את זה. מאוד מאוד אהבתי. הוא עושה...
והזכרת את זה שגם בקרב הדררים, יש את השתי מחפרמן, יש את השתי מחנות, כאילו אלה שמאמינים במשיח, ולא חשוב מה הוא עושה, ודיברנו על זה קודם, ואלה שיש בהם גם ספק, ועד שהם לאט לאט זה כל זה. וצ'אני מייצג בזה, כמו אמרת, הצד אחד של הדמות, צד אחד של הפריזמה הזאת, של אלה שיש להם ספק וחילונים וזה, ודווקא הדמות הנשית השנייה של אמא שלו, ג'סיקה, היא מייצגת את הצד שהוא מאוד מאמין במשיח, טוב, גם אמא שלו, אבל
אני לא יודע כמה היא מאמינה.
אני לא יודע אם היא מאמינה, אבל היא מאוד דוחפת לשם, היא מניעה לשם, והיא פועלת בנחישות למימוש על הייעוד שלו, והיא מתעלמת מהמחיר של חיי אדם, שהוא רואה את זה בחזיונות, ובגלל הוא גם לא רוצה ללכת לשם בהתחלה, וזה לגמרי כאילו, אם תביא אותו לשם, לא משנה מה. שזה כאילו, אתה יודע, כאילו בעצם הבנות גשרית, בעצם מה שהן, איך שהן מנהלות את העולם. וזה מעניין, בהקשר הזה, הפול, אתה יודע, אני מדבר הרבה על פול, יש לי כמה דברים להגיד, אבל לכאורה הוא הופך לגיבור ומעורר השראה והזדהות, אבל זה לא גיבור כמו בסטאר וורס, שהוא חד ממדי והוא טוב. זה גיבור שבפול הוא נכנע לנבואה ולמשחק הפוליטי, והוא...
אם זה היה תלוי בו, זה לא היה קורה.
בשלב המוקדם כן, אבל בשלב שהוא אומר,
הוא אומר, די, אני לא יורד הרמומה.
אבל אז הוא שוטט את הגזי הכחול.
לא, 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 לא. עצם זה שפייד רותה מפציץ את ה... איך קוראים לה? למאגר כן. המים, לא משנה, לא זוכר עכשיו כן. את השם שלו, ההגעה של פייד רותה גורמת לפול, אין לו ברירה, הנסיבות דוחפות אותו דרומה, כן, הוא אבל... החליט שהוא לא יורד. הוא החליט שהוא לא יורד הרומה.
נכון, אבל הוא באיזה מקום, הוא פתאום, הוא החליט שהוא, אני בן ארקונן, אני אשחק אותה בן ארקונן עד הסוף.
בדיוק.
אבל הוא מאמץ את זה אתה יודע, בפול בלון כזה, עד הסוף.
כן.
ופתאום הוא גיבור שהוא לא רק טוב. אתה אומר, רגע, הוא יודע, הוא פתאום שחקת את המשחק הפוליטי, והוא מתחתן עם הבת של המלך.
אם אני רוצה לנצח, אני צריך להיות ארקונן.
בדיוק. ואם אני רוצה לנצח, אני צריך להיות רע. והניצחון הוא גם הפסד. אתה יודע, פתאום הוא יודע שהמחיר יהיה גבוה באנשים, אבל הוא כאילו, יאללה, אני בסדר. ואתה, זה מעלה את כל ה... אני צריך לשאול, זה גם סוג של הפסד כזה. וזה מעלה, אתה יודע, שאלות... גם בספר אני מניח על החיים, לגבי עימותים במדינות, לגבי כוחות כלכליים לעומת ליברליים, הטבע לעומת, אתה יודע, נפט וטבע לעומת זיהום סביבתי, כאילו, אין טוב בלי רע, והוא כאילו משלם את המחיר הזה של ללכת לקטע של אנשים ימותו, אנשים פגעו, אבל אנחנו בג'יהאד.
זה כאילו שאם היינו נלחמים נגד איזשהו כוח פונדמנליסטי כזה, אז היינו צריכים ללכת ולהרוג את כל הילדים שם של הזה, כי לא הייתה לנו ברירה. בשביל לנצח היינו צריכים להיות הרעים, אבל זה... טוב שזה לא המציאות שלנו.
אבל זה...
כן.
זה לא מספיק המציאות שלנו.
כן.
כן. טוב, בסדר, ברור שזה מתכתב עם כל זה, כן?
אבל... זה שמתכתב עם המציאות שלנו מהיום, לא משנות ה-60, נכון, לא, נכון. הוא כתב את זה על קוריאה, הוא כתב את זה על וייטנאם, הוא כתב את זה על זה.
כן, כן.
כן.
תראה, אני אומר, בעיניי זה לא מוחלט שהוא מנהיג שהוא טוב. הוא כאילו כן. פתאום, אתה אומר, רגע, יש פה גם מסוות שהם, אולי זה לא לגמרי טוב. הוא בתחר, הוא לא רוצה להניג את האנשים, כמו שאמרת, הוא חושש מההשלכות, ובסוף הוא מקבל את זה בהכנעה, ומאמץ את זה לכיוון של, לכיוון מנהיגותי פשיסטי. כאילו לכיוון של, הוא שותה מהחומר הכחול, הוא אומר, אני בן ארקונן, הוא מבין שאין לו ברירה, והוא הולך לכיוון של, יאללה, אני
יהיה
פשיסט. ואני הולך, אנחנו הולכים לג'יהאד, ואנחנו במלחמת, סוג של מלחמת דת, ואפילו תורא בסוף, אנחנו בספוילרים, בסדר, אבל בסוף שפתאום מופיעים הבני הצולה, או איך שלא קראו להם, בסופו של הבתים האחרים שמגיעים בסוף, והם לא מכירים את המנהיגות שלו, אומר סבבה, אנחנו נלחם בהם גם עכשיו, וזה החסרת השלישי.
הוא אומר, אני מפציץ את הסם, לא יהיה...
כן, הוא מאיים, ואם לא, סבבה, אנחנו הולכים עליהם, כאילו הוא כבר לא רואה בעיניים. ואז אתה אומר, רגע, הוא דמות לא, זה לא לוק סקייווקר, ונלחם הטובים נגד הרעים, וזה לבן ושחור, וזה טוב מוחלט, וזה רע מוחלט. זה פתאום מעלה שאלות מוסריות, כאילו, עד כמה אתה הולך עד הסוף, ומתי אתה שם את הגבולות, ומתי אתה מתפשר לעקרונות שלך, ועושה את המהלכים הפוליטיים, זה מה שמעניין בסרט הזה, ואני חושב שדני וילנב עושה את זה בכלל, אתה יודע, בסיקריו, באסירים, ותמיד יש לו קצת השאלות האלה, זה דעתי, זה חלק מהעומק של הסרט.
הוא סיפור מאוד מורכב לספר, תחשוב כמה קווי עלילה, והעובדה שבנות גשרית מנהלות את כל ה... לוחמה, מנהלות את כל הקווים הפוליטיים, בסוף מי שמנהל את זה מאחורי הקלעים, זה בנות גשרית. ולנסות להבין איך בסוף התוכנית שלהם לא הצליחה, זה לא פשוט להבין את זה.
כן.
מורכב
כן.
מאוד הסיפור.
נכון, נכון. כן. אתה יודע, דיברתי עכשיו על זה שהמסע שלו זה מסע כזה קצת אמביוולנטי, ויש שם, אתה יודע, משחיות ואולי פונדמנטליזם דתי וכולי. זה הזכיר לי קצת, אתה יודע, סרטים... זה לא לגמרי, הוא לא לגמרי פנה לצד האפל, כן? אבל יש פה איזה סודות, אתה אומר, יש פה כוח משחית כזה. ואתה יודע, ואתה ניסיתי עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים יש ביקורת על מלחמת הכוכבים, שזה נורא שטחי, איך של אנקין סקייווקר הופך לדארת ויידר בצורה קצת זה, ואתה יודע, ואפילו אמור שעשו את זה באקסמן, שגם יש את הקטע של מגנטו, שהוא מתחיל
לתור
וזה. אמרו, הנה, ככה עושים את זה, זה הרבה יותר מורכב. ופה אתה רואה שזה אפילו, הוא עדיין לא יודע אם הוא ילך לצד הזה, אבל אתה יודע, האמביוולנטיות הזאת היא הרבה יותר אמיתית, והרבה יותר מעניינת, והרבה יותר אמינה. בקטע של איך מנהיג שהיה נראה שהוא טוב, וילד טוב כזה, והכל זה לאבי דאבי, ואני לא אסלח, כי אני לא רוצה לפגוע באנשים, ואיך לאט לאט הוא מתמסר לכוח הזה, ופתאום אתה אומר, וואלה, אנשים יכולים להשתנות, ופתאום לא הכל ברור.
כן. טוב, אני לא אגלה לך את הסוף.
עד כאן לי. כן, לא, אבל אתה יודע, זה כמו שאמרת, הספרים הם כאילו, מדברים על האחד, מה זה, זה הסרט על הדוואן המקורי, אבל זה מדגים כיצד הבטחה לסוג של משיח, זה כלי לשליטה בעם. נכון, בסופו של דבר, המשיח שולט בעם. זה כאילו, הבנות גשרית על זה שמבטיחות את האחד, זה כלי שליטה. וזה הכוח המסוכן של הפונדמנטליזם. כן. זה... טוב, אני לא יודע את כל, אתה יודע, הבנות הגשרית, אבל לכאורה, נכון, המטרה שלהם זה לתת לפרמנס, לדררים את התקוות שווה הזאת, ולאפשר לשלוט בהם, נכון?
כן, אני לא חושב שזאת המטרה. המטרה היא לייצר למשיח שלהם את הכוח שבעזרתו הוא יכבוש את ה... זה אפשר לו לכבוש את הארקיס, ודרך זה לכבוש את היקום. זאת אומרת, בסוף המטרה שלהם...
אבל הם רוצות לשלוט בסוף. הם השולטות. הם מניות בחוטים.
נכון, מבחינתם הפרמנים זה רק כלי בשביל המשיח לשלוט בארקיס.
אבל גם המשיח הוא כלי בשבילם.
בשביל לשלוט בכל היקום.
כן.
נכון? כן. וכל הסיפור של... כאילו... הם הבינו שהם איבדו את פול, בזה שג'סיקה ילדה אותו,
כן.
ואז המחשבה שלהם הייתה, אנחנו נחסל את כל בית הטריידיס,
כן.
ופייד רותה הוא הפלן בי שלנו,
כן.
ואנחנו בקלות יכולות לשלוט עליו.
נכון.
דרך, איך קוראים לה, בת גשרית הזאת, שמשחקת אותה,
לורנס פיו.
נכון, פלורנס פיו.
פלורנס פיו.
כן, כן.
עוד דבר, נקודה מה יש פה, זה כנראה גם בספרים, אבל התייחסות בעצם איזה ערבוב של הרבה דתות, ובכל מיני עקרונות דתיים שאנחנו רואים אותם, מהיהדות, אם דיברנו על זה, על הבנות גשרית, קפיצת הדרך, הזוהר, קוראים לספר הזר, או הספר זה, יש סודות נוצריים ברור על המשיח, וגם על זה שהוא צריך למות בשביל להיוולד מחדש, עם הזה הכחול.
אפשר להגיד שזה מוחמד.
בדיוק, שבכלל גם, אתה יודע, גם הנצרות, היהדות והאיסלאם, יש להם הרבה, אבל גם פה יש איזה עירוב כזה, ובטח כל השבטים הבדואים האלה, עם המסורת הערבית וג'יהאד, אז אני אומר, יש פה, לקח קצת מהרבה יסודות ודתות ומסורות בעולם, ורק כך הכל ביחד, גם בספר, אבל גם בסרט, אז זה מעניין, כאילו, העירוב הזה. ודיברת על זה שלוקאס, מדברים על זה שנים, כשהוא שואב במלחמת הכוכבים אלמנטים רבים מחולית, אתה יודע, מזימות פוליטיות, קשרים משפחתיים, הנער שמיועד להיות מושיע, וכו' וכו', ולא נתן לנו אלא לומר, פול, I am your grandfather.
כן.
שזה קורה בזו.
כן.
לא, אפשר לדבר על זה גם ש... אתה יודע, הזכרנו במקום שכנראה יש סרט המשך, הסרט השלישי, שידבר על, נדמה לי, המשיח.
משיח חולית, כן.
כן, משיח חולית. שזה, אם יש לי שתי נקודות בעלילה שהיו לי קצת מוזרות, זה אחד, טוב, אולי בגלל שקורא את הספרים, אחד זה יותר טבעי, אבל זה זה היה קצת הביאו יש מאין את את הסוף הזה של הבני הצולה האלה שהגיעו, והוא הולך ללחם, הם לא היו כל הסרט, היה את הברון, והיה אותה, ולא היה ברור שיש עוד בתים, ועוד מנהיגים שצריכים בגלקסיה הזאת, והם פתאום הופיעו, בסוף הם הגיעו, ואז הוא אמר, אם לא תיקנו אני זה, ולא, אז בואו נצא
למחר. הם קצת מוזכרים בסרט הראשון, כן.
לי זה היה מוזר שהם פתאום הגיעו, אז זה היה משהו אחד מוזר. כן רמזו לסרט הבא עם אנה טיילור ג'ונס.
כן, אחות שלו.
שהיא אחות שלו, שהיא מדברת איתה כשהיא בהיריון.
איך קוראים לה? אני לא זוכר. לא משנה.
משהו אטרידיס. עליה.
עליה, נכון.
עליה.
עליה.
כן, אז היא כאילו יש איזה חיזיון שהוא רואה אותה בעתיד, והיא תהיה כנראה באחד מהגיבורות בסרט השלישי. אז זה משהו שגם היה שם, ועוד הקרב, היה קרב אחד שלי, הוא היה קצת, הקרב לפני הקרב האחרון של הקרב מגע בין פול לפיצרוטה, היה את הקרב בין ברולין לבטיסטה, שלדעתי היה קרב קצר מדי. כן, בדיוק, הוא נורא מהר הרג אותו, כאילו, בנו כל הזמן, והבילדאפ לקרב, וזה בסוף נפגשים, אתה צריך שזה יהיה קרב, קצת דומה לקרב האחרון, והיה נורא קצר. וזה קצת, אמרתי, לא יודע, שהוא כנראה, אולי היה יותר רוח ונשאר על רצפה חדר העריכה.
קרב בוס יש רק אחד.
בדיוק. זה קצת הפתיע אותי כמה שהוא היה קצר. כן, אבל... טוב, זהו, אני חושב שדיברתי על... דיברנו על רוב הנקודות שהיה לי, אבל כן. סרט אדיר.
כן, אתה כל הזמן אומר שהדמויות בנויות טוב, הוא בנוי, הוא עמוק, ויש רוחב יריעה והכל. כי זה מבוסס על ספר טוב, והתסריט...
ששם בנו כבר עולם טוב.
כן, כן הספר בנוי טוב, והתסריט בנוי טוב מעל הספר. אני חושב שזה מה שנותן לו. אז יש פה שלושה דברים, יש ספר, יש תסריט, ויש את החזון. את ה...
כן, אני באמת חושב שהשוות אותו לשר הטבעות בהקשר הזה, שגם מבוסס על ספרים שנבנו עם בניית עולם מאוד מאוד עמוקה, עם טולקין, עם הבניית עולם שלו, ובנו מזה את ה... טרילוגיה של פיטר ג'קסון, שהיא גם הייתה מאוד מאוד מושקעת קולנועית וויז'ואל וזה, ונחשבת, למרות שאני ואתה לא אהפנו עליהם עד זה, אבל אני חושב שרוב העולם כן.
כן. העיבוד היה, אתה יודע, לקחת את ההוביט, ספר של 200 עמודים
ההוביט זה כבר הטרילוגיה השנייה, אבל נכון. הטרילוגיה הראשונה של שר הטבעות היא כאילו...
כן, היא שלושה ספרים.
כן, עד שיבת המלך, כאילו, שהיא באמת, אתה יודע, נחשבת... בצדק, אנחנו אחד מהסדרת סרטים...
היה פשוט ארוך מדי, מייגע מדי.
כן, כן.
חוזר על עצמו.
כן. אני חושב שבאמת, אתה יודע, הייתי משווה בין שתי התופעות התרבותיות האלה, מהספרים שהפכו לסרטים, שהגיעו לבמאי הנכון, שידע לקחת את זה ולעשות מזה את האפוס הקולנועי הסוחף.
וגם בסוף אתה קורא את הספר, ואתה מדמיין אותו. אתה בונה לעצמך את...
נכון, בעולם את הדמיון.
את התמונה של איך זה נראה. ואז... מישהו בא ולוקח את הדבר הזה ושם אותו על המסך, ואם הוא עושה את זה מספיק טוב, אז אתה אומר, וואלה, ככה דמיינתי את זה, או זה אפילו יותר טוב ממה שדמיינתי, ואם הוא עושה את זה לא טוב,
אז הוא מקל... 84.
בדיוק, אז הוא קלקל
לך. לא, אתה רואה כמה זה מסובך דיון, כי באמת ניסו ולא הצליחו עוד היום, וכבר היה שלב שאמרו, אף אחד לא צריך לאבד את זה אי פעם, אתה יודע. עד שזה לא נכון.
כן, טוב, מחכים לשלישי.
בהחלט, זה יחתום טרילוגיה מדהימה.
מה אנחנו עושים בפעם הבאה?
אז אמרנו שכנראה נעשה את Money Talks, איך קורא לזה?
Dumb Money?
Dumb Money, כן, כסף טיפש. מומד שני זה זור העניין, אבל אני חושב שכסף טיפש יותר מעניין, אבל...
ויש לנו עוד איזה 9 ימים, אוסקר?
יש גם אוסקר.
8 ימים, משהו כזה.
כן, כן. אתה רוצה אימור אחרון, סרט במאי, שחקן שחקנית?
אני לא זוכר כל כך.
בוא נדבר על... חולית לא יקבל.
לא יכול, הוא לא יקבל.
אופנהיימר?
כן, כנראה, הזוכה הגדול, סביר להניח.
שאלה אם הם יכולו לסרט במאי ביחד.
כן, ושחקן.
כן.
יש גם שחקן.
נולן לא, זה אין לו אוסקר, נכון עד היום?
לא.
הגיע הזמן.
כן, כנראה.
הגיע הזמן. כן. טוב, בוא נראה.
אחלה. טוב, בסדר, סיימנו את הפרק הזה, אני ערכתי. אם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, וחשבתם שהפודקאסט מעניין. מוזמנים לשתף אותו עם חברים, לדרג אותו באפליקציות, וזה באמת סיימנו להיום. נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.